מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
ערב טוב.
פעם נוספת.
אז אתם על השעה השנייה של רדיו סול בתוכנית מי בסול, וכמובן שאתם גם שומעים אותי. אז קודם כל, לפני שנתחיל...
כן, שוקי, ברוך הבא לשעה השנייה שלנו.
כן, שעה אחת אני נותן לך שאת עושה מוזיקה לפי סגנונות ועדות ושמות.
נכון.
ובשעה השנייה אנחנו נהנים ממוזיקה משובחת. נכון. ביחד. אבל רגע לפני שנתחיל, בואי נגיד את מספר הטלפון שלנו באולפן.
כן.
03-677-3636. או אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעה תוך כדי גם לדבר איתנו ולדבר עם הזמר לוואטסאפ שלנו, שמספרו
053-807-1213.
יפה אמרת רותי, ואנחנו יכולים למעשה להתחיל את התוכנית.
ולהגיד שלום ל...
שלום.
רן ניר.
רן ניר.
שנמצא איתנו באולפן היום.
חשוב רגע לשאול מי הגיע לכאן, רן או ניר?
רן, השם הפרטי הוא רן.
רן הגיע, אוקיי, לא, שנדע, כי יש לנו כמה אנשים שהם עם שלוש שמות, שלושה שמות, אז הם מתבלבלים, אז... רן, מה העניינים?
טוב, תודה, מה שלומכם?
מאיפה רן מגיע אלינו? סיפור מעניין.
תראה, במקור אני מירושלים.
ג'רוזלם.
היום הגעתי לכאן מתל אביב, אבל אני גר בברלין.
במקור מירושלים, גר בברלין, והגיע מתל אביב.
הגיע מתל אביב.
איך זה?
ואיפה תישן הלילה, רן?
נראה לי בירושלים.
אוקיי,
בסדר. זה כאילו...
אז אתה תסגור מעגל.
אז רגע.
תסגור את המעגל.
אתה יודע מה, בוא ככה, כדי שנוכל להתחיל, לפני השאלות שיש לרותי, ויש לה שאלות, אתה רואה, יש הרבה דפים אצלה.
המלא, 300 דפים.
לעומת דף אחד שלי.
אוקיי, אוקיי.
אבל עם שאלות חשובות.
אוקיי.
בוא ספר לנו מי זה רניר.
אז למי שלא מכיר, אני מוזיקאי, אני מפיק, כמו שאמרת, אני גר בברלין כבר 6 שנים. במקור אני באמת מירושלים, כשהייתי בן 21, יחד עם אסף אבידן, הקמנו את אסף אבידן והמוג'וס, הקלטנו 3 אלבומים ביחד, היינו חתומים בסוני, בגרמניה, בברלין, מה שהתחיל גם את המסע שלי עם ברלין. והיינו להקה עד שנת 2011, אם אני לא טועה.
לא נתפוס לך על המילה, בסדר, כן. נוותר.
הלהקה התפרקה, אחרי זה קמתי הרכב שנקרא LFNT, שזה Elephant, וזה גם היה ראשי תיבות של Live Free, Not Troubled, שזה הייתה איזה פילוסופיות חיים כזאת, ועדיין שאני מנסה לדבוק בה. ואז באמת ב-2014 עברתי לברלין, קמתי שם גם חברת ניהול אמנים ולייבל ופאבלישינג, ואנחנו היום גם עובדים המון אמנים ישראלים אחרים, נוכל לדבר גם על זה.
רגע, רן.
רגע, בוא נעצור.
גמרנו, תודה רבה, רן.
תודה, היה נעים מאוד.
להתראות, בוא נלך.
רצית שאני אספר.
אבל
תספר. בקצרה, בקצרה.
לא, אז אתה לא יכול ככה.
הבנתי.
הגעת כבר לגיל 21.
לא, אני אעשה לך בראשי פרקים, ואז נדבר על כל פרק בנפרד, רותי.
בוא נשאל אותך שאלה כזאת. אנחנו נפגשים היום בעקבות אלבום בחורה שלך, כן?
נכון.
שאנחנו נדבר עליו בהמשך, לא עכשיו.
אין בעיה.
רן, לא עכשיו, אוקיי?
כן, שמתי לב שצריך לעצור אותו, כי אחרת הוא יקצר לנו את האלבום.
רודי אמר לי לפני השידור שאני צריך לדבר הרבה, אני מכין את עצמי לדבר הרבה.
סיפרת שניגנת עם אסף אבידן, אסף אבידן והמוג'וז.
נכון.
אז בוא תספר, איך זה היה לנגן עם אסף אבידן? מה זה אומר?
מה זה רואה?
לא, אני הייתי אומר משהו אחר.
כן.
מה?
הרי הכל היה צריך להתחיל מאנשהו.
נכון.
לפני אסף אבידן וזה.
נכון.
אתה נולד בירושלים.
נכון.
אתה נולדת.
נולדתי. לא ידעתי לדבר בהתחלה.
לא ידעת לדבר. סביר להניח שגם זכלת.
נכון, בהתחלה זכלתי.
ובית ספר, מתי נכנס החיידק הזה של המוזיקה?
של מוזיקה.
מתי התחלת לנגן עם זה כלי?
יפה.
חידי שאתה מנגן. זאת אומרת, בואו ניתן למאזינים קצת רקע.
המון המון שאלות, אוקיי.
הפצצת אותנו עם 3 אלבומים. ועוד פרויקטים, ועכשיו ברלין.
אתה יודע, לא בהכרח מעניין כל אחד. אני צריך להתכוון
אותי. לא, אותנו תמיד נורא מעניין לשמוע, באמת, מאוד מעניין לשמוע.
מה, הייתה לנו ילדות קשה.
איך אנשים מתחילים? איך מישהו מגיע לנגן בסוף בברלין?
אוקיי, אוקיי, בסדר. שכנעתם אותי, אני אספר.
איזה קל לשכנוע הוא, ועוד לא לחצנו עליו. רותי, תוריד את האקדח מתחת לשולחן. תוריד, מספיק. לא יפה.
אז אוקיי, אז התחלתי להתעניין במוזיקה בגיל צעיר, לא ניגנתי כלי עד לדעתי גיל, נדמה לי 12 או משהו כזה, 11, הכלי הראשון שלי היה סקסופון.
וואו.
ניגנתי סקסופון לא לאורך הרבה זמן, ניגנתי בערך שנה, שנה וחצי, עד שחבר של אחותי הגדולה, יש לי שני אחיות, אחות גדולה ואחות קטנה, חבר של אחותי הגדולה הביא לי גיטר במתנה, ולימד אותי כמה אקורדים, גיטרה קלאסית.
זה היה בגיל?
פחות או יותר, נראה לי משהו כמו 14, משהו כזה. והוא הביא לי אותה, הוא לימד אותי כמה אקורדים, והוא אמר לי, אני אחזור, אני אראה איך התקדמת. ובאמת אחרי כמה זמן הוא חזר, ואמר לי, בוא תנגן לי קצת דברים שעשית בזמן הזה, וניגנתי קצת, והוא אמר לי, אתה יודע, אתה מנגן המון על המיתרים הנמוכים, ולא כל כך על המיתרים הגבוהים של הגיטרה.
אמרת לו, זה מה שלימדת אותי.
לא, אז אמרתי לו, כן, לא יודע, זה נשמע לי יותר נחמד. אז הוא אמר, יש קליק כזה שנקרא בס.
בס.
ואולי שווה לך לבדוק את זה. אז בדקתי את זה, ובאמת התאהבתי בבאס, והבאס הייתה הכלי העיקרי שעליו התחלתי ללמוד ולנגן באמת. ולמדתי באס גם, לא המוזמן.
באס זה לא יותר כליווי?
זה נורא תלוי.
או כלקה, אני לא חושב שהבאס...
אני חושב שהדרך הכי טובה להגיד מה זה באס, זה פשוט להתמקד במילה של זה באנגלית, שזה בייס.
שזה הבסיס,
יפה.
יחד אז, עם התופים.
עם התופים, בדיוק, עם התופים, אז אם אנחנו רוצים את הריתם ואת ה... ואת ה בעצם כל הגרוב, כל הריתם, כל הבייסליין של שיר, הוא בעיניי מתמקד בזה. רוב הזמן, לפעמים לא צריך, אבל כל כלי יכול להיות...
אתה מדבר על בס חשמלית, נכון? נכון. לא על קונטרבס.
לא על קונטרבס, ניגנתי קצת...
פה זה כבר הידע האישי של רותי.
ניגנתי בס חשמלית.
כי לי אין מושג מה היא אמרה עכשיו. אין לי מושג, אבל זה לא חוכמה קיבלת.
שאלתי אם הוא ניגן על בס חשמלית או על קונטרבס.
מה זה קונטרבס?
קונטרבס.
לא יודע מה זה קונטרבס.
זה הכינור הכי גדול.
זה הגדול הזה.
הגדול הזה, שיושבים איתו בהיכל התרבות, בחצי עמידה כזה, ומנגנים עליו.
זה שאני לא מבין מה היא עושה שם.
זה היא עושה את הבייס.
היא עושה, הבנת.
בדיוק.
אוקיי.
הוא עושה את
אז,
הבייס.
אז זהו, אז התחלתי באמת עם בס. היום אני מנגן על עוד כלים, קלידים וטופים, ובאלבום יש כל מיני כלים שבעצם את רובם ככולם.
וזה התחיל ככה מגיל 17.
בעצם לפני הצבא, גיל כזה, הייתה לי להקת תיכון, ואחרי הצבא...
ששם מה, שרת או רק
ניגנתי? לא, ניגנתי בס, רק ניגנתי בס. אולי עשיתי קצת קולות רקע, במקרה טוב. ואז באמת אחרי הצבא הקמנו, פגשתי את אסף, גם הכרתי אותו דרך אח שלו, שהיה חבר של המנהלת של הלהקה הקודמת, הכל היה כזה מאוד חברים.
זה כמו המערון של הגשש, אתה רואה שם, אח שלו, הדוד שלו, אמא שלו, השכנה.
בדיוק.
משהו כזה כזה יוצא.
פגשתי אותו, ובזמנו הוא היה נטול להקה, הוא היה עושה הופעות סולו, אבל הוא היה מעריץ או חובב של הלהקה שלנו בזמנו, והוא אמר, וואי, אולי אתם תהיו...
מי, אסף?
כן. הוא אמר, אולי תהיו הלהקה שלי. וככה התחילה המסע. בעצם ניסיתי להביא את הלהקה בזמנו שתהיה הלהקה שלו, והם לא כל כך היו בעניין, עשינו כמה חזרות, היה להם רך מדי, היינו להקת פוסט-פאנק.
אולי אחר כך
הם הצטערו. אולי, אחר כך כל אחד עשה את הבחירות שלו בחיים,
כן,
אתה יודע.
כן.
ובאמת אחר כך אמרנו, טוב, בואו נמצא נגנים אחרים, והקמנו את המוג'וס ביחד עם יוני שלג והדס קליימן ורוי פלט, שכל אחד הגיע גם בסיפור שלהם. מוג'ו זה בא מוודו או הודו, זה בעצם איזה סוג של צ'ארם פנימי שיש לבן אדם לפי אמונות של...
המזרח.
של אפריקה.
של אפריקה.
כן.
את שמה לב, יש לו עכשיו מנטליות של אירופאי?
מה זה אומר?
שמה לב, הוא מדבר...
איך אתה רואה את זה?
אני מאוד מנומס.
קודם כל הוא מחכה, הוא מדבר בסבלנות, הוא מאזין, גם אם קטעת אותו באמצע, הוא יעצור.
אני חושבת שיש לו את זה בטבעי, כי אני גם הקשבתי לשירה שלו. יש לו את הכל בס הזה, העמוק והמסודר. זה משהו כזה...
בדרך כלל, אגיד לך, כשבאים לפה זמרים... אז הם באים לכאן, ויש הרבה רעש.
מה אתה אומר?
אז רותי צריכה להגיד כל פעם, אני עולה לשידור ותשתקו.
הבנתי, לא, אני אוהב שיש שקט.
ופה ראית איזה יופי, הוא ישר, אמרתי לו, תעשה קפה, שום דבר.
אולי אני כבר זקן, אני לא יודע.
אוקיי, הבנו. אז אתה יודע מה, רגע לפני שנדבר קצת על המוג'ו, ומה שיצא משם, אם יש משהו, מה אתה אומר, נשמע...
אין בעיה, אתה רוצה לייב, אתה רוצה מוקלט, מה אתה אומר?
מה בא לך? לי יש גם את מה שיש פה.
מה השיר שאתה חשבת עליו? אני אוהב את Summer Rain מאוד באלבום הזה, למשל. ואני לא אנגן אותו לייב, אז אולי אפשר לשמוע אותו מהאלבום.
Summer Rain.
אוקיי, אז אתה יודע מה נעשה? אנחנו נשמע את Summer Rain, אז נספר לנו עליו קצת ונראה איפה אנחנו.
השתכנעתי.
יאללה, אמרתי לך, קל מאוד לשכנע אותו.
Limits because you don't listen very well. Maybe it's bad timing that always makes you fail. Maybe it's your thoughts, you just need to rearrange. And maybe it's just another season's changed. Another season's changed. Maybe this time it is her or him or them. Yourself you just cannot seem to blame. Maybe you just don't know how to play the game. Maybe it's the seasons that keep on changing. Just the same, they keep on changing. Another season's changed. Maybe it's the way your parents raised you. And maybe it's the lover who betrayed you. Either way, it feels like summer rain. Perhaps it's just another season's changed. Just another. It's just another.
איזה שיר שקט, רגוע. איך אומרים, אתה יודע, אני תמיד אומר, איך מזהים שיר טוב? שאתה שומע אותו, ואתה עושה עוד דברים ברקע, והוא לא מפריע לך.
ככה אתה מזהה שיר טוב?
ככה אני מזהה שיר טוב.
שיטה מאוד מעניינת.
כן, מבחינתי בכל אופן. אם אני עושה משהו והשיר מרגיז אותי, הוא לא טוב לי, אז הוא מפריע לי לעשות את מה שאני רוצה. אני יכולתי עכשיו לשבת פה, לפתור גם תרגילים.
לא, אבל יש שירים שיש להם נפח. אבל יש שירים שיש להם נפח כזה, שאתה לא יכול להתעלם מהם.
אני לא מדבר על שירים של נפח כמו במזרחית, שיש הרבה נפח. אוקיי, לא מדבר, יאללה, חביבי, כלולולוש.
אני אקח את זה, כאילו אמרת, זה מדיטטיבי, זה טוב לי, זה נעים לי.
זה מחמאה.
אוקיי.
מבחינתי, תשמע, אני 7 שנים ברדיו. עברתי כל כך הרבה...
שוקי, אתה כבר 8 שנים ברדיו.
8 שנים, אתה רואה, הזיכרון עושה את שלו. בוא ספר לנו על השיר, קודם כל היה שיר רגוע.
כמעט ברובו, כן.
כן,
כמעט, כמעט כולו.
ספר לנו.
זה שיר שכתבתי בברלין, והוא לכאורה, אני לא יודע אם יצא לכם לגור בברלין, או להיות בברלין בקיץ, ולחוות פתאום גשם.
אני הייתי.
וירד
כאלה
גשם.
טיפות. טיפות שבגודל נכון. של, לא יודעת איזה.
נכון.
גשם שוטף. הייתי באוטובוס של תיירים, בקומה השנייה הפתוחה, והתחיל לרדת גשם, נהיינו רטובים עד לשד עצמותינו.
באמת,
נכון?
טעות קלאסית של תיירים, להיות נכון? בקומה הפתוחה. כן, אז ירד גשם, יורד גשם בקיץ לפעמים בברלין, ולי זה הניע בתקופה שכתבתי את השיר, זה כל מיני מחשבות על... על למה הדברים קורים, ולמה הם קורים לי, ולמה דווקא עכשיו, וכל המטאפורה הזאת של גשם בקיץ. והשיר הזה הוא בעצם הזה, אבל הוא לא בא לחפש תשובה כמו שהוא בא להגיד שאין תשובה, ושהחיפוש הזה אחר תשובה הוא גם ממקום אגואיסטי ולא ממקום כנה. שכשרוב האנשים
למה
מחפשים...
למה אגואיסטי?
כי אני חושב שאנחנו רוצים שתהיה תשובה, ולכן אנחנו מחפשים אותה גם כשאין אותה. וזה נכון להרבה דברים שאנחנו עושים, אני חושב.
אתה אומר, כזה. יש דברים שאין להם תשובה.
בדיוק, וככל שנהיה יותר טובים בלהבין את זה, נסבול פחות.
כמו שיש דברים שאין להם פתרון.
נכון.
נכון.
עכשיו, האמת שאני, אתה יודע איך אתה מדבר, כתבתי את זה בברלין, אני רוצה רגע איפה שהיינו, ואני רוצה לקפות, למה ברלין?
זה היה בעיקר טכני, זאת אומרת, גרתי בתל אביב כמעט 9 שנים לפני שעזבתי, והייתי עובד בחיי לילה וניהלתי ברים, וכל החיים האלה נהיו לי קצת יותר מדי, והרגשתי שאני צריך לברוח קצת מכל הדבר הזה. עכשיו אומרים אנשים, למה הלכת לברלין?
בדיוק.
ברלין זה קרחנה.
כן.
נכון, אבל מה שיפה בברלין זה שיש את הבחירה בין הפרטי לקאוטי, נקרא לזה. מה זה אומר? יש קודם כל המון ספייס, יש המון מרחב ברמה גם האישית, כי הגרמנים בתרבות שלהם הם לא חודרים לפרטיות, כמו שהישראלים חודרים לפרטיות, לטוב ולרע, זאת אומרת, לפעמים זה חסר לי, לפעמים זה ההפך. וגם ממש פיזית, הרחובות גדולים, לא תלכי ברחוב ויכנס בך בן אדם בטעות, כי יש מקום במדרכה, שבתל אביב לא כל כך יש. ובאמת, אז... זה היה המחשבה שלי הראשונית. למזלי, יש לי פספורט אירופאי, ויכלתי באמת לעשות את זה ביתר קלות. וכמובן שעם כל העבר, עם הלהקה, עם המוג'וז, היינו חתומים בסוני בברלין, והיינו המון בברלין, זה היה כמו בית שני בשבילנו. כשהיינו יוצאים לטורים, הייתה לנו שם דירה תמיד, שהיינו ממנה יוצאים וחוזרים כל הזמן. הכרנו חברים, כבר דיברתי קצת איזה שפה, זאת אומרת,
היה לך רקע מוקדם על ברלין, מבחינת עבודה ושפה ואנשים,
נכון,
היה
קצת, וכן, אני גם דובר עכשיו גרמנית, לא שוטף, אבל יש כאן דויץ' וכאן ארכטס
דויץ' מה. אני לא אוהב את השפה הזאת, לא יעזור, השפה הזאת היא לא עושה לי.
זה בגלל שאנחנו רגילים...
לא, כי יש לנו רקע.
כן. אתה רואה סרטים כל הזמן בגרמנית שהם לא מהסוג השמח.
זה לא סתם.
צרפתית, שפה רומנטית. ישראלית, שפה ארסית.
אם הייתי נותן לך לצפות...
ישראלית, שפה עברית, שפה ארסית?
לא.
לא, לא נכון.
לא נכון.
לא נכון.
היא שפה לא קלה ללמידה.
לא קלה ללמידה, זה נכון.
אז היא שפה ארסית. והגרמנית היא שפה מעצבנית.
היא שונה מכל דבר. הגרמנית, יש לנו רקע כזה
שאנחנו...
כל שפה היא מה שעושים ממנה אנשים שמדברים אותה.
לא בשבילי בקיצור. כאילו, האמת שהיה לי בחור שעבדתי איתו, טכנאי שבא מגרמניה, והוא נאלץ לדבר באנגלית, כי אני וגרמנית לא הסתדרנו.
כן.
וזה מנטליות שונה.
ברור, גם מחקרים, לא שעכשיו אני איזה מדען, אבל ממה שקראתי, כשמדברים בשפות שונות, גם ההתנהגות שלנו משתנה קצת.
עכשיו, מבחינת לחיות שמה, לעבוד שמה, מה אתה עושה?
אז אני מוזיקאי, ואני מפיק, ויש לי חברת ניהול אמנים שמתמקדת בלהוציא אמנים ישראלים בעצם לשאר העולם, ואנחנו עובדים עם אמנים מאוד 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 מוכשרים ומאוד טובים.
ישראלים?
ישראלים, בעיקר ישראלים.
שרוצים לעשות קריירה בינלאומית?
שיש להם קריירה בינלאומית.
שיש להם קריירה בינלאומית.
בצורות כאלה ואחרות, חלקם יותר, חלקם בהתחלה, חלקם באמצע.
זאת אומרת, אם יש זמר שרוצה לכוון לחול, אפשר לתת לו כרטיס ביקור שלך?
כן, ואם אנחנו, הוא... יש לנו זמן ואנחנו מאמינים שלאמן המנית האלה יש פוטנציאל, אז יש על מה לדבר. אנחנו עובדים עם סיוון תלמור, שגם נתנה את הגיטרה הזאת היום בטוב ליבה, עם אורי אלבוחר, אורי, השם במה שלו, טוטמו, טרי סקוטיק, בוקרס, אינבר, אנחנו עובדים המון המון אמנים, וגם
אז אתה מפיק להם את מפיק להם את ה
לא אני לא מפיק להם את המוזיקה שהם עושים. לא, אני מנהל, מייצג אותם ומנהל את הקריירה שלהם. זאת אומרת, לא הניהול האומנותי, אלא
אז מה אתה מפיק? אמרת אני גם מפיק.
אני במסף מפיק, עכשיו אני מפיק בחור שנקרא מאתיו מר, שהכרתי אותו בברלין, אבל הוא עכשיו גר בארץ, ואני מפיק לו EP, הוא הוציא שיר אחד שנקרא O, עד כה. ואת החומרים שלי מן הסתם אני מפיק, את האלבום הבכורה, את האלבום הזה על השם שלי, שבעצם אני אומר אלבום בכורה, הוצאתי אלבומים עם המוג'ו, הוצאתי אלבומים תחת אלפנטי, אבל זה פעם ראשונה שאני מוציא אלבום על השם שלי.
אז אני רוצה באמת לשאול אותך, קודם כל רציתי, שאלתי אותך שאלה קודם בהתחלה, אז נחזור קצת להתחלת הקריירה שלך עם המוג'ו ועם אסף אבידן.
כן.
תספר קצת על התקופה הזאת. על איך זה להופיע, איך זה לנגן עם אסף אבידן, איך זה עבד ביניכם.
זה הכל שאלה של גם מתי, באיזה שלב. כשהתחלנו היינו צעירים ומאושרים.
על השלבים תספר לי אתה.
אז כשהתחלנו היינו...
תספר לי מה שאתה רוצה, בקיצור. נגיד את זה ככה באלגנטיות, נכון?
אז קודם כל היה כיף, היה מאוד מאוד כיף, וזה מה שהכי חשוב. עשינו מוזיקה ביחד, שזה חוויה שבאמת אם לא הייתם בלהקה בחיים שלכם, אז קצת קשה להסביר מה זה, כי זה סוג של משפחה, אבל זה גם סוג של בן בת זוג, וזה הכל ביחד, רק אם במקום בן אדם אחד, עם חמישה או לפעמים יותר.
ולפעמים יש גם מתחים.
ברור, להקות מתפרקות בדיוק מהסיבה הזאת, ורוב הלהקות מתפרקות, אני גם היום בתור מפיק ומנהל אמנים, אחד הדברים הראשונים שאני אומר ללהקות זה, קחו ברשבון שסביר להניח שתתפרקו, כי זה הדבר שלהקות עושות הכי טוב, חוץ מאלבומים. לא, זה דווקא צריך להיות יודע, שוב, מהמקום של תכינו את עצמכם לזה שזה מסע שצריך לקחת.
לא כולם זה האבנים המתגלגלות,
בדיוק,
בקיצור.
בדיוק, לא כולם נהיים רולינג סטונס, וגם הביטלס התפרקו, אז כאילו כן. הכל בסדר.
אגב, אחרי תקופה יחסית קצרה, אנשים נכון. חושבים שהביטלס הייתה להקה ארוכה,
לגמרי,
ארוכה
גם
טווח.
לגמרי,
לא?
וגם המון להקות מתפרקות. כן. בדרך כלל זה לא מחזיק הרמון זמן, כן. זה מאוד מאוד קשה שזה יחזיק הרמון זמן. מהסיבה האנושית זה מאוד קשה לקבוצה של אנשים, להיות best friends forever, זה לא כזה פשוט. אבל באמת היה נורא נורא כיף גם בזמן, גם כשהיה תקופות קשות עדיין הצלחנו למצוא את ה-best of it. ובשבילי זה היה סוג של הגשמת חלום, תוך כדי, פתאום לא צריך לעבוד יותר, פתאום התחלנו להצליח.
הצלחתם להתפרנס מהמוזיקה?
כן, ועד היום אנחנו מתפרנסים גם מהעבודה שעשינו אז. וגם מדברים שאנחנו עושים היום, כן, בנפרד.
מה, אתה מדבר על תגמולים?
כן, תמלוגים. כן, תמלוגים, וכמובן שזה היה פתיחת דלת בשבילנו לתוך קריירה של מוזיקה באופן כללי ובעולם, ואני מאוד מודה על זה ולא לוקח את זה כמובן מאליו. וגם אני מרגיש שאנחנו היינו, עזרנו המון למוזיקה הישראלית, וגם היום כשאני עושה את מה שאני עושה, אז אני מאוד שמח שעזרנו לפתוח דלת גם לאמנים ישראלים שיוצרים באנגלית ושרצו לצאת החוצה לאירופה, כי באמת, כל פעם שיש
עוד... אתם ניגנתם רק באנגלית?
אנחנו ניגנו באנגלית, כן, המוזיקה הייתה באנגלית. נכון.
ואז כשהמוג'וס מתפרקת, אז אתה מקים את LFNT, מה שאמרת, Live Free, Not Troubled.
נכון.
היה חופשי או חיה חופשי ולא מוטרד.
נכון. כן, הקמתי את LFNT, בעצם גם שם כתבתי, גם את הלחנים וגם את המילים, להוציא פה ושם איזה משהו, יש לדעתי באלבום ראשון שיר אחד רק, שיוני שלג, שהוא המתופף של המוג'ו זה שעבר, הלחין. והקלטנו אלבום ב-2014 באולפני פלוטו בתל אביב. 2014 זה היה? לא, זה לא היה ב-2014, זה היה ב-2011 או 2012. 2012.
כן, 2014 אתה
נכון, עזבתי, זה היה אלבום השני שלי, בגלל זה התבלבלתי. והיו בו המון המון חברים שעזרו, יוסי מזרחי הפיק אותו, החברים מלהקת הקולקטיב ניגנו שם, חברים מאחים רמירז ניגנו שם, ובכלל המון המון אנשים הצטרפו, היו איזה, לדעתי 14 או 15 מוזיקאים שהצטרפו לאלבום הזה.
אז זה היה סוג של מה שנקרא, היום קוראים פרויקט.
נכון, זה היה פרויקט, בדיוק. פרויקט. זה היה פרויקט, זה חלק מהבעיה הייתה שלא ידעתי אם אני עושה פרויקט, או עושה, כי לא ידעתי מה זה בהתחלה. אז זה סוג של המציא את עצמו תוך כדי.
אותי תמיד מסקרן לדעת, כשאנשים בוחרים שמות, מאיפה הגיע השם הזה והשם ההוא.
אז אלפנט, אני, זה קצת סיפור, קצת, כן. אלפנטי, שזה בעצם אלפנט, וזה, אוקיי, אז מה שקרה זה כזה דבר, בקצרה אני אנסה. לי הייתה חוויה של הלהקת ילדות שלי, התפרקה ב, לא נקרא לזה בתנאים לא טובים. בעצם העיפו אותי מהלהקה שהייתה בזמנו זה, עברו מאז הרבה מים, כולנו חברים, הכל בסדר, אבל באמת הייתי בן 21 אז, וחוויתי את זה בצורה קצת קשה, ואחד הדברים שעשיתי באותו זמן זה לנסות להבין איך אני מתמודד עם זה, ואחד מהדברים שעשיתי זה למצוא לעצמי, אני לא זוכר אפילו איך הגעתי לזה, והתחלתי לקרוא על פילים, ופתאום מצאתי, כן, מצאתי איזשהו עוגן בחיה הזאת, גם מטאפורי וגם מההתנהגות של החיה הזאת, שמאוד התחברתי אליה, לחיה, שזה בעצם...
רגע, רגע, זה כן. אני חייבת להבין. חייבת להבין. כן. למה התחלת לקרוא על פילים?
כי לא, אני לא זוכר, האמת, אני לא זוכר למה פילים. אני אגיד לך כזה דבר, אני קורא הרבה באופן רנדומלי על הכל. אני לא טוב בללכת לבית ספר, ואני מאוד אוטודידקט, וכל דבר שאני יודע, לימדתי את עצמי. כולל, כאילו, בס עמדתי שנה, ואז פשוט המשכתי, יאללה. כל דבר שאני יודע, הפקה, לא יודע, הכל לימדתי את עצמי. כן, אז היה איזה רגע כזה, שהתחלתי לקרוא על פילים, ופתאום צללתי לתוך זה.
זה חמוד.
שעמם לו.
משהו כזה.
שעמם לו.
משהו כזה. חיפשתי משהו מעניין.
אז הוא לא קרא חתולים, לא על כלבים. פילים.
תמיד משהו משך אותי בחיה הזאת.
חיה קטנה ועדינה.
אולי כשמשעמם לי.
שתדע לך שזו חיה מאוד מאוד עדינה. למשל, אני אתן לכם כמה תכונות של פילים שאולי לא ידעתם. פילים למשל. קודם כל, אנשים הן השולטות בקבוצה, נכון, והסבתות לצורך העניין של
הם בדיוק,
הם הראש. שזה דבר שכבר אני אהבתי, ואני גם גדלתי סוג של בבית כזה, עם שתי אחיות, ואימא, ומאוד גידלו אותי בנות כל הזמן, והרגשתי שזה משהו שאני מתחבר אליו. זה דבר שם. דבר שני, כל מיני דברים שקשורים לתקשורת בין פילים. פילים יכולים, כשהם תוקעים בחדק שלהם, הם למעשה מעבירים תדרים נמוכים, אפרופו בס, שעוברים באדמה, ופילים אחרים יכולים להרגיש אותם דרך הרגליים שלהם בתוך הגוף ממרחק. שזה הדהים אותי כבר ברמה המוזיקלית, תדרית של זה, זה הגניב אותי מאוד. ואז התחלתי לגלות כל מיני דברים על תכונות שאנחנו מאנישים חיות באלף. כמו אבל, למשל, פילים, כשהם למשל מטיילים. הולכים לאנשהו ונתקלים בגופה או בשלד של פיל, הם יישארו שם ליום, ויש ממש טקס של אבל שהם עושים, וזה נורא נורא מעניין. אז צללתי לזה.
זה מרתק, מה שאתה
נכון,
מספר.
נכון, אז אני ממליץ לקרוא על פילים. זה...
טוב, אז זה הייתה פינתנו על פילים, ועכשיו נעבור חזרה לפינת נכון, המוזיקה.
נכון, בקיצור, זה היה העוגן שלי, וניסיתי כאילו למצוא משהו שמחזיק אותי, ולהיות חזק כמו פיל, וכו' ומשם זה בא.
ואלפנטי... פעילה גם היום? קיימת גם
לא,
היום?
לא, אז בעצם עשינו, הקלטתי שתי אלבומים תחת השם הזה, או הפרויקט הזה, איך שאמרת. ובאמת, האלבום Obsession, שהוא על שמי, סליחה, הוא בעצם תוכנן להיות EP של אלפנטי, ותוך כדי העשייה שלו הבנתי שהוא לא. הבנתי שאני לא עושה יותר אלפנטי, ושזה הולך להיות פעם ראשונה שזה יהיה השם שלי, וזה לא הולך להיות EP, זה יהיה אלבום שלם. ודחיתי את הכל, ונכנסתי ביחד עם ארז פרנק, שהוא הקום מפיק של האלבום הזה, לאולפן הביתי שלי בברלין, ולא יצאנו מה שנקרא שיצא שן לבן. וכשהיו לנו 10 שירים שהיינו מרוצים מהם ורצינו שהם יהיו באלבום, בעצם החלטנו שזה יהיה רעניר, וזה האלבום, וזה יהיה בחורה, וזה מה שקורה.
אז רגע, רגע.
יאללה, עכשיו, בוא נשמע משהו.
עכשיו הגיע לשמוע אותך.
בהחלט. אוקיי.
עכשיו הגיע לשמוע.
טוב, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נראה.
מה אתה מנגן לנו?
אני נגן שיר שנקרא Quiet, שהוא היה הסינגל הראשון שהוצאתי בעצם עוד לפני שידעתי, זאת אומרת, לא כל אלבום היה גמור, אבל האמת שזה היה די מצחיק, באתי לביקור בישראל, ורציתי לקבוע לעצמי הופעה, אבל לא ידעתי איך אנשים יגיבו ללבוא להופעה בלי להכיר אפילו שיר אחד. אז שחררתי שיר אחד, והשיר אחד הזה נקרא Quiet, וזה השיר שאני אעשה עכשיו. Put on a while, and I had me a girl on a chain. I had me a brother named Abel, and I had me a brother named Cain. I had me a bottle of bourbon, and I had me a nightmare from hell. But I'll never have any quiet inside my head. So I had me a talk with my doctor, and I had me a talk with my friend, and my doctor prescribed marijuana, and my friend, well, he gave me cocaine. So I had me a small revelation, followed by a big old panic attack. But I'll never have any quiet inside my head. So I had me a bud on a while, and she took my girl and she flew away. And I had me a brother named Abel. Well, he was killed by my brother named Cain. So I had me another bottle of bourbon, just to wash all my sorrows away. But I'll never have any quiet inside my head.
אני הקשבתי למילים של השיר, וכמה שהצלחתי להבין, היו שם מריחואנה, היה שם אופיום?
קוקאין.
קוקאין.
נכון.
היה שם, עכשיו תתקן אותי אם אני טועה, היה שם שקט, והיה שם מצב שאתה לא בשקט.
נכון.
אז תסביר לנו, בבקשה.
מאוד חדה תבחנה אותי, קודם כל.
תסביר לנו, בבקשה. ברור,
דיברת על מריחואנה.
הדלקת אותי.
הדלקת עכשיו את רותי.
כן.
היא כבר התחילה לחפש על הרצפה, לראות אם משהו נפל בטעות.
כן. תסביר לי על השיר הזה.
קודם כל, אנחנו לא מעודדים שימוש בשום...
אז הרע משרד הבריאות קובע, כי עישון החומרים הללו מסוכן לבריאות. המשכנו הלאה.
כן, לא. בגדול, השיר הזה הוא מדבר על הניסיון שלי למצוא קצת שקט, ואני לא יודע איך אתם עם שקט בראש שלכם, בפנים, לא בחוץ. של מחשבות ושל...
אצלי אף פעם אין שקט, אני כל הזמן חושבת.
אז זה בדיוק השיר.
אבל אני חושבת שזה אצל כל אחד. אני שאלתי פעם את בעלי, היו לנו שיחות על זה. יש מצב שאתה לא חושב? יש מצב שלא חושבים?
במדיטציה. במדיטציה. שזה מושלם. זאת אומרת, אני ממליץ...
אני לא הצלחתי להגיע לשם.
אז תנסי, אז יפה. אז אני מנסה גם, וחלק מהחוויה הזאת של לצמוח ולנסות למצוא את עצמך בתוך המצב המדיטיבי הזה.
מדיטטיבי
הזה, תודה. אז בעצם השיר הזה מדבר על זה, על החוסר שקט הזה, ועל זה שאף פעם אין, ואת יודעת, הרופא אומר, תעשן קצת מריחואנה, והחבר אומר, עזוב אותך, קח קוקאין, ואתה מנסה לשתות וויסקי להעביר את זה, אבל שום דבר לא, כי זה לא ככה עושים שקט בראש, ככה עושים יותר רעש, אגב.
צד שני, את יודעת, אתה יכול לבחור את החברים שלך.
הכל, לגמרי, ויותר מזה, אני חושב שזה בסוף להסתכלות על עצמך, צריך להסתכל ולהגיד, זה לא החברים, זה אני צריך להבין איך אני פותר את זה.
העשרה שירים שנכתבו באלבום מספרים את הסיפור של רן.
נכון.
מה הסיפור?
של איפה? אני אותך את הסיפור.
איפה המעטפת מתחילה ונסגר?
תראה, נסגר, אני לא יודע, יש עוד זמן, אני בן 35, חגגתי יום הולדת לפני שבוע, אני לא יודע להגיד לכם.
לפי שהוא דיבר בהתחלה, הוא עובר בגילי, כבר חשבתי... מתקרב לגילי.
פשוט בפנים, אני...
הוא עוד ילד.
בפנים, אני בן 93. לא, אבל... אז זה מסע, זה מסע.
מעניין, כי אני בפנים בת 16.
יפה, נו. כן, לא, זה מסע, אני...
מה, אנחנו עושים פה עכשיו תחרות גילאים? זה לא פייר. אני הכי מבוגר פה אז.
לא.
לא, לא.
בפנים אתה הכי צעיר.
לא, לא.
לא, לגמרי.
מה אתה אומר?
אני אומר שזה בעצם, האלבום הוא, כן, הוא מן הסתם, הוא מספר את מה שעברתי בכמה שנים האחרונות, לא מההתחלה ולא עד הסוף, אבל עם איזושהי הסתכלות פנימית שמנסה להבין.
זה סוג של סיפורים אישיים, מסע שלך בדרך.
הטיפול הפסיכיאטרי שלי.
אתה כותב את כל המילים.
נכון.
ובאנגלית.
נכון.
אתה לא חורג לעברית בכלל.
לא שחררתי שום דבר בעברית, כתבתי מעט מאוד בעברית.
יש סיבה?
יש כל מיני סיבות, הם כולם לא באמת, זאת אומרת, זה לא סיבות, באופן כללי. סיבות זה דבר שהוא משתנה, והוא לכל אחד, הוא אומר, אני אתן תשובה ולכל בן אדם זה יגיב קצת אחר.
מה, זה קשור לשירות שלך בברלין, שאין שם
למי לשיר בעברית? זה קשור לזה שאני מגיל מאוד צעיר, מדבר אנגלית כמו שפת אם, ובעצם חווה מוזיקה בצורה כזאת, והתחברתי מאוד לאופן שבו רוק אנד רול אמריקאי...
קל לך יותר לכתוב באנגלית?
לא, לא יותר ולא פחות.
ולשיר באנגלית?
לא. קל לי באותה מידה לשיר בעברית ולשיר באנגלית. אני יותר נהנה לשיר באנגלית. אני נהנה מהמצלול של השפה האנגלית. Mm-hmm. בעיניי זה משהו מוזיקלי יותר מאשר החלטה. אנשים אומרים, כן, זה יותר קל, רגשות, כל מיני. לא, אין לי את כל זה. אני חי את החיים שלי באנגלית. הבת זוג שלי שוודית, אנחנו מדברים באנגלית. לא יודע, היו לנו ילדים, הם כנראה נדבר איתם באנגלית ובעברית ובשוודית, ואני לא מרגיש את כל הדברים.
שוודית אתה יודע?
עכשיו אני מתחיל לדעת.
מתחיל
קצת,
לדעת.
כן.
אתה לא חושב, למשל, זאת אומרת, שבן אדם כותב על עצמו ועל המסע, הוא לא גורם למסע, אתה חושף את עצמך לקהל?
קודם כל, אני מעוניין לחשוף את עצמי. כי אני לא עושה את זה בשביל הקהל, אני עושה את זה בשבילי. אז אני חייב להיות כנה, אני מרגיש שככל שאני מתבגר והעשייה שלי, שוב, כל אחד חווה את זה אחרת, אבל אני עם עצמי חווה את זה שאני, ככל שאני יותר כנה עם עצמי ויותר חושף, אני יותר טוב. בעיניי, לעצמי, והמוזיקה שלי נהיית יותר טובה בעיניי וכו'. אם אנשים מתחברים לזה, מדהים, כי בסופו של דבר זה גם הפרנסה שלי, וזה גם מקצוע שלי, ואני מאוד אוהב להיות על במה ולחוות ולשתף את החוויות שלי עם הקהל. אבל אני לא יושב חושב, באלבום הזה אני אחשוף את עצמי יותר, או באלבום הזה אני לא אחשוף את עצמי בכלל.
זה איזשהו תהליך שאתה עובר.
חד משמעית.
עכשיו, מבחינת הרכב,
אז עכשיו יש לי, אז באלבום בעצם ארז פרנק ואני הקלטנו ביחד את כל הכלים. ארז פרנק הוא גם מתגרר בברלין כבר לדעתי 12 שנה אולי יותר. הוא קיבל את אזרחות הקבע שלו בגרמניה, תושבות הקבע שלו, סליחה. והוא היה בזמנו מנגן עם יוני בלוך ואפרת גוש לפני שהוא עזב את הארץ, כשהם עוד היו בשיא הקריירה שלהם. והוא ואני יחד בעצם עוד היה ב-LFNT, כשעברתי לגרמניה והקמתי שם את הרכב מחדש, אז הוא היה אחד מהנגנים, בעצם הנגן הקבוע שמלווה אותי מאז שעברתי לברלין, הוא לא רק נגן, הוא גם מפיק, והוא גם כותב, הוא גם השתתף בכתיבה של שניים או שלושה שירים, אני לא זוכר, באלבום הזה, חלק במילים, חלק בלחן. ובאתי את עצמי, מה רציתי להגיד?
מה רצית להגיד?
לא, אני יודע מה רצית.
שוקי שאל אותך לגבי החשיפה.
לא, לא, זה חשיפה, על הלהקה. על הלהקה, על הלהקה, נכון. אז הוא היה חוזר להקה, סליחה, הוא היה חבר להקה בעצם הראשון. ואיתו עשינו ביחד את האלבום הזה. ועכשיו יש להקה בברלין, שהיא מורכבת מדן בילו, שהוא גם אגב אמן מאוד מאוד מוכשר, שאנחנו גם מייצגים בחברה שלי, שהוא מנגן בס בהרכב הזה, רן יעקובוביץ' שמנגן טופים, ארז פרנק שמנגן קלידים וגיטר, ואני שאני שר ומנגן בעיקר אקוסטית, אנחנו גם בינינו מחליפים כלים לפעמים.
אז רגע לפני שאתה הולך לשיר. אמר מלא זמן, אנחנו כמעט עוד מעט מסיימים את התוכנית, בקושי שמענו משהו. בוא נשמע.
בוא נשמע שיר אולי קצר וכיפי, יש שיר שנקרא Naked in the House All Day.
Naked in the house all day.
ערום בבית כל היום, ערומים בבית כל היום.
יש לו נושאים מעניינים. נושאים מעניינים, הוא כותב. כן.
לגמרי.
ניר כותב, רן כותב על נושאים מעניינים.
לא, זה ניר כתב. רן רק השקיף מהצד.
את זה האמת, ארז פרנק עזר לי לכתוב ביחד.
הנה, אתה רואה, תארנו לצל של מישהו כעזר.
תארנו ביחד.
Let's stay naked in the house all day. Let's pretend we never had it any other way. Let's just stay. Let's stay naked in the house all day. Let's pretend we never had it any other way. Let's just stay. When you go, your way, forbidden fruits and watch Louis C.K.
דיברנו על זה, ככה ששמענו את השיר. קודם כל, מה זה השיר?
Naked in the House All Day, על הרצון להישאר בבית עם האהוב האהובה שלכם, ופשוט להעביר את כל היום בבית. לא צריך לצאת, לא צריך להתלבש.
כי מה ששאלתי אותך, שהייתה הרגשה שזה מזכיר את ליאונרד כהן.
שהוא מבחינתי אחד האמנים הכי משפיעים עליי, ומאוד מאוד עצוב שהוא נפטר. עכשיו בדיוק משחררים קצת חומרים, הבן שלו, אדם, משחרר חומרים שבעצם הוקלטו מהאלבום האחרון שלו ולא שוחררו, שזה מאוד מאוד מגניב, וגם אני, יש לי ספר שירה שלו וקראתי המון עליו, הביוגרפיה שלו וכו'. אז בעיניי זו מחמאה גדולה.
הוא לא קורא רק על פילים.
לא רק
על פילים.
לא רק, לא רק.
קורא גם על אנשים וזמרים.
נכון.
אז מי עוד היווה את ההשפעה עליך מבחינת היצירה והכתיבה?
המון אמנים, מן הסתם כל מי שקשור לפולק וכמו בוב דילן וג'וני מיטשל וכמו שאמרת ליאונרד כהן, אבל גם אמנים יותר מאוחרים של רוק אנד רול, דיברנו על הביטלס כמובן ולד זפין וכולי, אבל הייתי גם מקשיב המון לפאנק, ואני מקשיב מבחינת מוזיקה, אני שומע הכל, אני מאוד אוהב פופ ואני מאוד אוהב אי-פופ ואני מאוד אוהב להקשיב למוזיקה טובה באשר היא. במוזיקה שלי שומעים באמת יותר דברים כמו ליאונרד כהן, אמנים חדשים כמו קווין מורבי, אלדוס הרדינג, דה ונג'ר בנהארט. זה יותר הכיוון של בדרום פולק, פריק פולק, אינדי פולק.
אז רגע לפני שאנחנו, אתה הולך לשיר לנו עכשיו, כן. עוד שיר, אני רוצה לשאול אותך דווקא שאלה שהיא אולי קשה.
אוקיי.
אתה היית פה בצד הישראלי, התעסקת במוזיקה, הוצאת פה אלבומים, ועברת עכשיו לברלין. לא, עכשיו זה כבר כמה שנים, נכון. אתה בברלין, ואתה גם כן באותו תעשייה.
נכון.
איך אתה רואה את התעשייה של המוזיקה פה בארץ? את כל האומנים הצעירים שיוצאים פה אחד אחרי השני כמו פטריות, ולמה פה אין הצלחה כמו שאולי יש שם?
אז התשובה לזה היא יותר ארוכה מהזמן שיש לנו, אבל אני כן אגיד את זה בכמה חלקים. דבר ראשון, יש פה כמות היסטרית מדהימה של מוזיקאים ומוזיקה, פשוט כישרון שהוא עולה על גדותיו. וזה אני אומר בתור בן אדם שמסתובב, באמת, בכל העולם מופיע וואי אמנים, וגם בתור מנהל אמנים, ואני מקבל דמויים, ואני מקבל כל מיני דברים. הרמה פה היא מאוד מאוד גבוהה. זה דבר ראשון, ובזה אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד גאים.
והמדינה היא מאוד קטנה.
המדינה היא מאוד קטנה, מה שמוביל לזה שיש תקרה זכוכית מאוד
קהל
מאוד...
קהל קטן.
כן, מאוד, אבל זהו בדיוק שאין הצלחה.
נכון.
אין משהו שפורץ גבולות.
לא, יש, קודם כל יש. יש המון, יש... דיברנו על סף וידן, אז מן הסתם כולם יודעים, אבל יש בלקן ביטבוקס, יש AY, יש... לא חסר אמנים שפורצים את גבולות ישראל, ריף כהן, לא יודע.
פה חסר, בארץ.
ובתוך הארץ, פשוט מה שקורה זה שיש, כמובן, את המיינסטרים, שלכל מדינה יש את המיינסטרים שלה. בגרמניה יש שלאגר, ובצרפת יש שנסונים, ובישראל כרגע זה מוזיקה מזרחית, וזה משתנה כל עשור בערך, פחות או יותר, הז'אנר המוזיקלי מועדף משתנה, ולכן פופ זה לא ז'אנר, זה פשוט מה שפופולרי באותו הרגע. פעם הביט הזה הוא פופ, ואחר כך זה היה משהו אחר, ועכשיו מדונה, ו-whatever. ובארץ, מן הסתם, במדינה שהיא מתעסקת בעיקר בעצמה, אין מה לעשות, יוצרים שיוצרים מוזיקה באנגלית, התקרה שלהם היא קצת יותר נמוכה. ולכן הם צריכים באמת לצאת החוצה. אבל שמה, אין גבולות כל כך, זאת אומרת, שמה הם יכולים להצליח הרבה יותר. זה גם למה אני עושה מה שאני עושה, כמנהל, לא רק כמוזיקאי. וזה מתקבל בחול בצורה מדהימה. זאת אומרת, מי שמוכשר,
לא צריך לתת מרפקים כמו פה בארץ?
צריך לתת המון מרפקים, וזה מקצוע מאוד מאוד קשה, ולא צריך... זאת אומרת, באמת, מוזיקאים, אני חושב שזה... אנשים לא מבינים כמה זה קשה, והם חושבים, מוזיקאים, בסדר, הוא יודע לנגן גיטרה, היא יודעת לשיר יופי. לא, זה מקצוע מאוד 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 קשה. ומה שהכי קשה בו זה העובדה שאתה לא באמת בוחר. אני לא מכיר מוזיקאי אחד שאמר, אני הולך להיות מוזיקאי. זה משהו שקורה לך, אתה הופך להיות מוזיקאי.
כן, זה מתהווה.
סוג של מוטציה.
כן, לגמרי.
סוג של צורך.
בדיוק, זה צורך פנימי וזה משהו אחר.
היית ממליץ לחבר'ה צעירים להיכנס לתוכניות ריאליטי, כוכב נולד, מת לחיות,
אני אישית לא, אני חושב שזה לרוב משהו שמנוהל ידי חלק מסוים בתעשייה שאני לא חובב גדול שלו, שבדרך כלל חופן בתוכו,
בחובו,
תודה. כל מיני חוזים לא כל כך נחמדים וכו'. וכמובן שלהפוך להיות מאוד מאוד מפורסם בגיל מאוד צעיר, דרך דברים כאלה, זה דברים שלא טובים כל כך לסייקי של הבן אדם. אז אני אישית לא בעד זה, אבל כל אחד יעשה מה שטוב לו. אני שוב, אני לא איזה
לייף קואץ'. יש גם אנשים שזה עבד להם טוב.
לגמרי, זה יכול לעבוד טוב, זה יכול לעבוד רע, ואותו דבר גם באופציה השנייה.
ויש את אלה שאני יכול למנות אותם, והם הרבה יותר, שזה עבד להם.
השאלה זה מה אתם רוצים לעשות. אם את או אתם מוזיקאים, ואתם רוצים להצליח, כי אתם רוצים להיות מפורסמים, תלכו, תעשו ריאליטי. אבל אני לא מתעסק בזה. אני מתעסק במוזיקה זה, ממקום אחר פשוט, לא ממקום של פרסום, ממקום של יצירה. יש אנשים שהם יותר רוצים יצירה, ויש אנשים שהם רוצים הצלחה, ויש אנשים שרוצים את זה במידה שווה, ושוב, הכל לגיטימי, אני לא בא להגיד את זה ממקום של התנסות, לא, חס וחלילה. מי שרוצה הצלחה, שיבוסם לו, שילך על הצלחה.
בואו נשמע משהו.
יאללה.
טוב, זה יהיה שיר עצוב, אוקיי?
שיר עצוב?
כן.
אוקיי.
אוקיי.
בתנאי שנסיים בסוף בשיר שמח.
זה אני גם לא מבטיח, אבל ננסה.
טוב.
It ain't no secret the way I feel for you. I couldn't hide it behind a curtain, couldn't shield you from the truth. And even though all your ships have sailed on through, I'm standing at the docks and I'm waiting here for you. Hold me in your arms again. Hold me in your arms again. Hold me in your arms again. There's no mistake that we can't make. Your skin is tanned, your eyes are gray, your hair is blue, and in my dream you never left. And I'm laying next to you, but I'm awake as sure as this long day is through. Laying in the darkness, wondering what to do. Hold me in your arms again. Hold me in your arms again. Hold me in your arms again. There's no mistake that we can't make. The tide is rising, I must make a rendezvous. I'm waiting by this tree for Godot when for you. In broken German, I then whisper back at you. Ich liebe dich, mein Leben. Oh, honey, I need you to hold me in your arms again. Hold me in your arms again. Hold me in your arms again. There's no mistake that we can't make.
האמת שהורדתי בית אחד.
כן.
הורדתי בית אחד, שיהיה לכם זמן לשיר שמח.
אני הבנתי גם משפט אחד שהוא אמר.
איך ליבדיש.
יפה, אתם רואים, דוברים גרמנית שוטף.
נכון?
נכון.
את רואה, גם אנחנו הבנו את זה.
גם אנחנו יודעים גרמנית.
אז מעכשיו אנחנו דוברי השפה גם.
כן, אנחנו יודעים גרמנית.
אנחנו סוגרים.
כל הכבוד.
למה הוא היה עצוב מדי?
הוא היה עצוב.
מה עבר עליך באותה תקופה?
אתה יודע, אהבה נחזבת. עושה פליים.
זה היה טוב, משפט גדול.
כן, לגמרי. אז אני אומר, חבל לבזבז את הזמן.
נכון, בוא נשמע איזה שיר.
בוא נשמע עוד שיר.
מה אתה אומר, דבר אליי.
בוא נלך על אובססיון, שזה השיר הנושא של האלבום, והוא אולי טיפה יותר אביט, ונסיים איתו. מה אתה אומר על זה?
אנחנו לא נצליח לסיים איתו.
לא נצליח לסיים איתו?
לא, אנחנו נסיים עם עוד משהו אפילו.
נסיים עם עוד?
כן.
אני רציתי לשאול.
אחר כך.
לשאול שאלה, שאלה, שאלה.
אחר כך, אובססיון.
אוקיי.
So that you don't end up all crazy. still want you to stay you, 'cause it's important that you stay here and that you find something to do and that you keep up with the fashion, because if it's not you then who? Just give me something I could die for, take me somewhere you could kill and light the way with fame and glory. There is no such thing as real. I need to find a new obsession.
כמו שביקשתי לפני ששמענו את השיר, רק שאלה אחת קטנה.
כן.
אובססיון.
כן.
אובססיה למה?
אה, זהו, אז כל אחד ואחת והאובססיה שלהם. לי יש הרבה. לכל אחד יש הרבה. ואנחנו מחליפים אותם אחת בשנייה, לדעתי. כן. כל הזמן. עד שאנחנו מתים.
עד שאנחנו מתים.
רן ניר, אני מצטער. שנגמר לנו השעה.
היה מאוד כיף, חברים.
אנחנו נהנינו מאוד. אנחנו ניקח את השירים, נשלם אותם בפלייליסטים.
יס.
כדי שאפשר יהיה לשמוע את השירים, ולא רק אנחנו נהנה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה לכם.
שבאת לכאן.
בכיף גדול.
תודה רבה.
מאוד כיף, תודה.
אני רוצה גם להגיד, רותי, תודה רבה.
גם אני רוצה להגיד לך תודה רבה, שוקי.